שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו לספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, 22 בנובמבר 2017. איתנו על הקו נמצאים מר יובל ברונשטיין, מנכ"ל החברה, וגברת עירית צקלר פילוסוף, סמנכ"לית הכספים. לפני שאני מעבירה את השיחה למר יובל ברונשטיין, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיוזכרו בשיחה זו, הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים וודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי, בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה בדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר יובל ברונשטיין. מר ברונשטיין, בבקשה.
היי, בוקר טוב. שמח להציג את הדוח של הרבעון השלישי של קבוצת עזריאלי. גאה בדוח הזה, דוח מאוד מרשים. אני בשיחה הזאת אעבור על מספר פרמטרים בדוח, ולאחר מכן אני אדבר קצת בהרחבה על שוק המסחר ושוק המשרדים, שני השווקים שבהם אנחנו פעילים בצורה משמעותית. לאחר מכן עירית תתייחס לסוגיות שונות בדוח הכספי, ולאחר מכן שאלות ותשובות. לגבי הדוח הכספי, לגבי הפרמטרים העיקריים, סעיף ראשון ה-NOI, כפי שראיתם יש לנו גידולים יפים ב-NOI, גם בתחום הקניונים, גם בתחום המשרדים, גם בפעילות של הדיור המוגן, גם בארץ, גם בסך הכל וגם בסם פרופרטי. העליות ב-NOI זה ביטוי של עליות שכר דירה, בעיקר בסוחרים מתחלפים, בקניונים ובמשרדים. אין לנו למעשה שטחים חדשים ב-NOSM Property, ואנחנו גאים מאוד בתוצאה הזאת. לגבי הפעילות של הדיור המוגן, אנחנו רואים גידול ב-NOI שוב כתוצאה גם עלייה בערך הפקדונות בבתים הקיימים שלנו, גם חיסכון בהפעלת המבנים עצמם. אנחנו מצפים שהעלייה הזאת תישמר ואולי אף תימשך בהמשך. לגבי הפעילות בארצות הברית, אנחנו רואים ירידה ב-NOI. הירידה בארצות הברית ב-NOI היא בעיקר תוצאה של ירידת שער החליפין. כפי שדיברתי ברבעון הקודם, אני יכול לבשר ברבעון הזה באופן מוחלט, אחרי חתימת החוזים, שאם אתם זוכרים בעבר התפנה לנו סוחר של 20,000 מטר, באחד הבניינים שלנו, בעצם בבניין המרכזי בארצות הברית, 5,000 מטר הזכרנו בתחילת השנה לסיטי בנק, ואת כל היתרה, כמעט את רוב רובה של היתרה, הזכרנו ברבעון הזה למספר סוחרים, בין היתר ל-WeWork, כך שאין ספק שאנחנו את ההזכרות האלה ואת הענבה שלהם נראה בצורה הדרגתית מהרבעון הרביעי השנה, אבל בעיקר בתחילת 2018 ובהמשכה. לגבי ה-FFO, אחד, אנחנו רואים עלייה מאוד יפה ב-FFO, כשמייחסים אותו למגזר הקניונים והמשרדים, עלייה של 14%. כשמסתכלים פנימה ומסתכלים על הסך הכל, אנחנו רואים עלייה של 3%. זה תוצאה של השפעת הדיור המוגן. כפי שאמרתי בעבר, ה-FFO של הדיור המוגן מושפע מאוד מתחלופה של דיירים וכניסה של דיירים חדשים, של העובדה שברבעון הזה, סופו של דבר, צריך לבוא ולהגיד לשמחתנו, כי כשמתחלף דייר זה בדרך כלל כתוצאה ממקרה לא סימפטי, אז כתוצאה מתחלופה נמוכה של דיירים, וכתוצאה מזה שהבתים שלנו מאוכלסים כבר ב-100% או כמעט 100%, אז ה-FFO ברבעון הזה נמוך הרבה יותר מברבעונים קודמים. אנחנו מעריכים שה-Steady State FFO שלנו בשני הבניינים, מהדיור המוגן בלבד, ללא המסחר שצמוד לו, הוא של כ-11 מיליון שקלים. ברבעון הזה יש לנו FFO בדיור המוגן של כ-5 מיליון שקלים. לגבי הנושא של שיעור בשווי הוגן של הנכסים שלנו, ברבעון הזה, ביחס לרבעון קודם, יש הפרש של 160 מיליון לרעה בסעיף הזה. אנחנו, כפי שידוע לכם, לא עושים הערכות שווי ברבעון השלישי וגם לא ברבעון הראשון. שנה שעברה רכשנו את הקרקע של מיטאון, של עזריאלי טאון, שבצמידות למיטאון, ברבעון השלישי. לכן היה לנו שערוך חיובי של כ-130 מיליון שקל ברבעון הקודם, בעיקר כתוצאה מהנושא של עזריאלי טאון, שלא קיים ברבעון הזה, כי אנחנו לא עושים שערוכים ברבעון הזה. לעומת זאת, ברבעון הזה היה לנו שערוך שלילי של כ-30 מיליון שקלים, הוא מיוחס להשתתפות עצמית בגין הביטוח שיש לנו לאחד מהנכסים, לשני נכסים שיש לנו ביוסטון, זה כנגד הסופות שהיו שם במהלך אוגוסט השנה. ההשתתפות העצמית היא של כ-15 מיליון שקלים, היה לנו שם נזק משמעותי. הביטוח מכסה לנו גם את ההוצאות של ההשבה מחדש של הנכס, וגם כנגד הפסד בגין שכר דירה כתוצאה מהסופה שהייתה. אנחנו את ההשתתפות העצמית בעצם הוצאנו ברבעון הזה וייחסנו אותה לרבעון הזה. ברור שכל ההשבחה של הנכס והעזרה לקדמותו יתבצע במהלך הרבעונים הקרובים. בנוסף, היה לנו היטל השבחה או הסכמה עם העירייה לתל השבחה בגין קניון איילון של כ-10 מיליון שקלים, ולכן רוב רובה של ההפחתה מיוחסת לשני הפרמטרים האלה. שיעור ההיוון הממוצע שלנו, כפי שאתם רואים, נשאר גבוה וגבוה מהמתחרים, כך שאין ספק שיש לנו פה גם כרית ביטחון, גם הנכסים שלנו להערכתי הם נכסים בהחלט יותר איכותיים מהקבוצות המקבילות, וגם שיעור ההיוון יותר גבוה, כך שבהיבט הזה יש כרית מאוד גדולה לעתיד, ואולי עוד אפסייד עתידי. ונקודה אחרונה לגבי הדוחות וההתפתחויות ברבעון, אין ספק שיש לנו התקדמות אדירה בכל מה שנוגע ליזום שלנו, אם זה בשיווק של הפרויקטים שהסתיימו בראשונים ובשרונה, דיווחנו על בראשונים על התקדמות בחתימה של חוזים, דיווחנו על התקדמות בטיוטות מתקדמות. בשרונה אנחנו רואים שאיכלוס וקצב איכלוס בהתאם לציפייה שלנו. אנחנו רואים חוזים שאנחנו חותמים במחירים מאוד יפים ביחס לעבר, ואנחנו רואים ביקוש מאוד יפה לבניין הזה. לגבי הבנייה בפועל של פרויקטים חדשים במודיעין, פרסמנו שהפתיחה תהיה במהלך ספטמבר שנת 18. אז עזריאלי טאון פה מתקדמים בקצב מאוד יפה, מי שמסתובב בסביבה רואה, אנחנו כבר סגרנו עסקה של בניית השלד, אנחנו מחויבים לסיים את בניין המשרדים עד סוף 2020. אנחנו מקדמים טאבה שמה בשלב מתקדם לחלק נוסף במתחם הזה, ואנחנו רואים שם אפסייד מאוד יפה בפרויקט הזה. בעזריאלי פה בידיעות, בהרחבה של מרכז עזריאלי, פרויקט ידיעות אחרונות, דיברנו על כך בעבר שאנחנו מקדמים טאבה, פרסמנו שעברנו את שלב ההתנגדויות, הטאבה לפני פרסום למתן תוקף, למעשה השלמנו את מהלך הטאבה פה בשביל להגדיל את הבניין בעוד 80 אלף מטר לבניין בגודל של כ-150 אלף מטר. זה אומר שלושת מגדלי עזריאלי הקיימים ביחד, ביחד. הבניין הזה יהיו שימושים שונים, בעיניי הוא יהיה בניין מדהים. בחודשים הקרובים אנחנו מתכוונים לחשוף גם את העיצוב שלו, אנחנו מאוד מתקדמים בתכנון שלו, את הבנייה שלו כבר התחלנו בשטח, אנחנו בבניית החנייה, החפירה ודיפור. בנוסף, ברבעון הזה קנינו קרקע בפתח תקווה בצמידות לפרויקט שיש לנו עם טבע, גם שם אנחנו רואים המיקום של המתחם הזה בעיניי, הוא מיקום מנצח בצמידות לכביש הראשי רחוב הרב מלכה. להערכתי אנחנו יכולים לעשות שם פרויקט יפהפה. וגם בחולון התחלנו את הבנייה של 30 אלף מטר הנוספים בקרקע שרכשנו מהמינהל, ואנחנו מתקדמים בתכנון וקיבלנו יותר חפירה ודיפון, עדיין לא התחלנו בבנייה של מתחם נוג'יה. כפי שאמרתי, אנחנו מתקדמים בכל המקומות, בכל מה שנוגע לאיזום, בהיקפים מאוד גדולים. אין לי ספק שהאכלות של שרונה וראשונים ייתן לנו תמורות יפות ברבעונים הקרובים ב-NOI וב-FFO. אין לי ספק שהאיזום והפיתוח שהזכרתי כרגע, שנמצא כרגע בבנייה, ייתן לנו תמורות מאוד יפות בהמשך השנים משנת 2020 והלאה. לגבי השוק עצמו, שוק המסחר, יש המון כתבות, זה נושא שכנראה מעניין מאוד את העיתונות. אני, מה שאני יכול לתת לכם זה את נקודת המבט שלי. ונקודת המבט, כפי שאתם יודעים, וכפי שאמרתי גם בעבר, מתחילה קודם כל בצמיחה של מדינת ישראל ובצריכה הפרטית במדינת ישראל. על אף שראינו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, גם רבעונים עם צריכה פרטית, גידול בצריכה הפרטית קצת יותר מתון, אני תמיד הייתי אופטימי לגבי שיעור הגידול בצריכה הפרטית במדינת ישראל בשנים האחרונות, ואני ממשיך להיות אופטימי בעיקר משני טעמים. פעם אחת, הגידול בהכנסה הפנויה ובשכר החציוני, גידול בשכר החציוני, פעם שנייה, כתוצאה מירידה בשיעורי המס, שני הפרמטרים האלה מביאים לגידול בהכנסה הפנויה. כפי שאתם יודעים, שיעור הצריכה בישראל מההכנסה הפנויה הוא עדיין נמוך מהמקובל בעולם, וכאשר בעצם פעם אחת ההכנסה הפנויה גדלה, ופעם שנייה שיעור הצריכה הוא עדיין נמוך, ושיעור החיסכון הוא עדיין גבוה, בעיניי יש פה הרבה מקום לאופטימיות. כמובן שאף אחד מאיתנו לא יכול להעריך לאן תלך הכלכלה הישראלית, אבל בהנחה שהיא הולכת לכיוון חיובי, אין ספק שאנחנו נראה בכל מה שנוגע לצריכה הפרטית המשך גידול, גם אם פה ושם יהיו רבעונים פחות חיובים, בעיקר בגלל צריכה של כלי רכב. אבל ככל שמדובר בצריכה של דברים שוטפים, אנחנו רואים דברים מאוד חיוביים בכלכלה הישראלית. עכשיו, הצריכה הזאת שלא קשורה, בחלק שלא קשור, בחלק שקשור לצריכה בקניונים, אני לא מדבר על כלי רכב וכולי, היא מתחלקת לשניים. פעם אחת, אנחנו רואים באמת גידול מאוד משמעותי בצריכה באינטרנט. הגידול הזה באינטרנט הוא בעיקר באמת מגיע ברכישות של צרכנים בחו"ל ומאתרים בחו"ל. אבל פעם שנייה, גם אנחנו בתחום הקניונים ממשיכים ליהנות מגידול בצריכה הפרטית. הוא בא לידי ביטוי בגידול בפדיונות בקניונים. אנחנו הצגנו גם גידול בסך הכל הפדיון בקניונים שלנו, שכולל את קניון ראשונים, של גידול של מעל 5%. ואנחנו גם הצגנו את הגידול בפדיונות בקניונים שלנו ברבעון הזה, בארבעה חודשים האחרונים, בקניונים ללא ראשונים, שהוא מעל 1%. יש התמתנות בקצב הגידול, אבל עדיין יש גידול, ולהערכתי, וכך אני מקווה, הגידול הזה יימשך. אנחנו החלטנו ברבעון הזה להציג את הפדיונות בגין 4 חודשים ולא 3 חודשים, משום שבאמת הטיה בין החגים, בין ספטמבר לאוקטובר. אוקטובר היה חודש חיובי מאוד, ספטמבר היה חודש שלילי מאוד, אבל להערכתנו היה צריך להסתכל על שני החודשים האלה כמקשה אחת, משום שבאמת הם נתנו ביטוי לפעילות האמיתית בקניונים במהלך של החודשיים. כך שאם אני מסכם את הנושא של הקניונים, אני חוזר ואומר, מצד אחד אנחנו רואים גידול בצריכה הפרטית במדינת ישראל שמקבלת ביטוי בקניונים הפיזיים וביטוי יותר חיובי בפעילות באינטרנט, והצד השני של המטבע, שמסתכלים על צד ההיצע, אנחנו לא רואים קניונים חדשים בבנייה. לא רואים קניונים חדשים בבנייה, ותזכרו שלצד זה מדינת ישראל גדלה ב-2% לשנה. 2% לשנה. כך שמדובר בתוספת של שטחי קניונים נדרשת, של היקפים עצומים, שלא באים לידי ביטוי בבנייה בשנים הקרובות. אין ספק שהדבר הזה יעזור לקניונים הטובים ובעיקר לקניונים המצליחים, ואני חושב שקבוצת עזריאלי מחזיקה בעיקר את הקניונים המצליחים, ואין ספק שזה יעבוד לטובתנו. לגבי שוק המשרדים, שוק המשרדים, קודם כל התפוסות מאוד גבוהות, אנחנו לא היחידים, גם בשאר הבניינים. כשמסתכלים על הרצליה ותל אביב, ששם עיקר פעילותנו וחולון, הייתי אומר תל אביב פריפריה, אנחנו רואים תפוסות מצוינות. כשמסתכלים על תל אביב, אני הייתי בא ואומר ככה, בכל מה שנוגע לשטחים מעל 1,000 מטר, אנחנו רואים ביקושים מאוד חזקים ואנחנו רואים חוסרים. יש חוסר. יש חוסר משום שחלק מהמגדלים שנבנים כרגע או מסתיימים כרגע, או רובם, זה קבוצות רכישה, שנרכשו שם שטחים יחסית קטנים, ואין אפשרות בעצם לסוחר בודד לקבל שם שטחים משמעותיים. כשמדברים על חברות הייטק רציניות ומשרדי עורכי דין רציניים וחברות הייטק בינלאומיות, הם מבחינתם בניינים של קבוצות רכישה, עכשיו לא על בסיס המטראז' הרלוונטי, אלא על בסיס איכות הבניין ועל בסיס ניהול הבניין ועל בסיס הסתכלות לטווח ארוך, בנייני קבוצות הרכישה כמעט ולא רלוונטיים לגביהם. אני לא אומר שלא יכולה להיות חברה כזאת או אחרת שתעבור לבניין מהסוג הזה, אבל אם מסתכלים על השוק בצורה רחבה, הבניינים האלה כמעט ולא רלוונטיים לגביהם. כך שבהיקפים מעל 1,000 מטר, וגם בהיקפים יותר נמוכים, כשמדברים על חברות בינלאומיות וגם חברות מקומיות רציניות ומשרדי עורכי דין ורואי חשבון רציניים, אין ספק שיש יתרון עצום לבניינים שלנו ובניינים כדמותנו, למשל בניין האטריום ברמת גן, ובניינים אחרים שמדורגים מאוד גבוה, אין ספק שכל הבניינים האלה זוכים לביקושים מאוד יפים בשנה, שנתיים האחרונות. להערכתי, אם הכלכלה הישראלית תמשיך לצמוח, ועם תחום ההייטק ימשיך להיות כל כך חיובי, אנחנו נמשיך לראות בבניינים מהסוג הזה בתל אביב וגם בהרצליה, ואולי אפילו במקומות אחרים לאור העובדה שקיים חוסר, אנחנו נמשיך לראות ביקושים מאוד יפים ותוצאות מאוד יפות. לשטחים שמתחת 1,000 מטר, או הייתי אומר אפילו 700 מטר, אין ספק שאנשים פרטיים שרכשו שטחים בבנייני משרדים שכרגע מסתיימים, יחושו את העול של דמי הניהול והארנונה, ובמשרדים זה לא כמו דירה וועד בית, זה סכומים הרבה יותר גבוהים, ובהיבט הזה אני בהחלט חושב שנראה עצים גדולים יחסית וירידה בשכר דירה. מנקודת המבט שלנו זה רלוונטי, אבל בצורה מאוד מאוד מינורית. והמשימה שלנו תהיה באותם מקומות שזה רלוונטי, שיש לנו במרכז עזריאלי שטחים מהסוג הזה פה ושם, לרכז באמת השטחים שהתפנו, אם וכאשר התפנו, לשטחים יותר גדולים, וליהנות מהיתרון היחסי שתיארתי לפני רגע, והתייחס למגדל מנוהל ושטחים יותר גדולים שנמצאים בחוסר. טרנד נוסף או מגמה נוספת בשוק הזה זה החללים המשותפים, או הייתי אומר זה מחללים משותפים ועד חלוקה של משרדים למקטעים יותר קטנים. בתחום של החלוקה אנחנו קיבלנו החלטה לעשות את זה לבד, כלומר אנחנו לא נותנים לשחקנים לקחת פה קומה ולחלק לנו את זה ל-150 מטר ולהזכיר את זה כמשרדים קטנים. את ההחלטה הזאת קיבלנו לפני שנה וחצי, עשינו את זה בראשונים, אם צריך נעשה את זה במקומות אחרים. אנחנו לא רואים יתרון יחסי למישהו שמחלק את המשרדים במקומנו. בהתייחס לחללים המשותפים, לגבי חלק מהחברות, אנחנו רואים באמת יתרון יחסי, יש פה אלמנטים של בילוי בתוך המשרדים האלה, של קהילה, של טכנולוגיה, שאנחנו לא רוצים להיכנס לחלק הזה של המקטע לפחות כרגע. יש שחקנים מקצועיים שעושים את זה, אנחנו כמובן בקשרים איתם, אם זה Reduce, אם זה WeWork, אנחנו חושבים שהתחום הזה מתפתח, ואני חושב שהוא גם מתפתח בעתיד. אנחנו נהיה חלק ממנו פה במשרדים שיש לנו בישראל, ואנחנו רואים שם יתרון יחסי לצוכרים, ואנחנו גם נהיה חלק משהו כזה. זה בקצרה שני השווקים שבהם אנחנו פעילים. בתחום הדיור המוגן אנחנו ממשיכים לעשות חייל בהחלט, גם בבניינים שרכשנו וגם ביזום. בארצות הברית ביוסטון כבר אמרתי, סך הכל השוק מתאושש, גם מחיר הנפט עלה מלפני שנה של 35 ו-40 דולר ל-56 דולר. אין ספק שזה משפיע לטובה שם, אין ספק שזה בא לידי ביטוי בהזכרות שיש לנו שם. המבול כשלעצמו, הסופה שהייתה בהחלט פגעה בנו, יש לנו ביטוח, הזכרתי את ההשתתפות העצמית, ואני בהחלט מצפה לתוצאות טובות יותר בשנה הקרובה, כתוצאה מהאכלוס שיהיה לנו בגין ההסתרות שעשינו ברבעון. עד כאן אני מעביר את הדיבור לאירית.
בוקר טוב לכולם. אז הדוחות הכספיים לרבעון השלישי בהחלט ממשיכים להעיד על הצמיחה, על התנופה של קבוצת עזריאלי. אנחנו רואים את זה בכל הפרמטרים התפעוליים של החברה. אם אנחנו מסתכלים על ה-NOI ברבעון, ה-NOI בישראל עלה ב-8% ביחס לרבעון המקביל. כמובן זה נובע מאכלוס הנכסים החדשים, עזריאלי ראשונים, עזריאלי שרונה, וגם מגידול פנימי של נכסים קיימים. ב-FFO, ציין יובל, ראינו גידול מרשים של 14% שנובע מפעילות הקניונים, המשרדים וארצות הברית. הגידול זה חלק הדרגתי ממה שאנחנו ככה כבר מפרסמים זמן רב, והוספנו לכם גם בעמוד 12 במצגת את השקף כיצד ה-FFO ייראה בשנים הקרובות. אנחנו כבר רואים את ההתחלה הדרגתית של התהליך הזה, ואנחנו צפויים לראות אותו גדל ברבעונים הקרובים. העלייה ב-FFO הכולל הרבעון ביחס לרבעון המקביל אשתקד הייתה כ-3%. אני רוצה להסב את תשומת לבכם שבדיור מוגן נהננו מאוד ברבעונים הקודמים מתזרים פקדונות של דירות ששיווקנו לראשונה בפלס רעננה. אנחנו כעת נמצאים במצב C, במצב האופטימלי שלנו, של שני הבתים בדיור המוגן, גם בתל אביב וגם ברעננה, עם אכלוס שקרוב ל-100%. והמשמעות היא כמובן שאנחנו נראה תרומה גדולה יותר ל-NOI ברבעונים הקרובים, אבל נמוכה יותר ב-FFO ברבעונים הקרובים, שזהו מבחינתנו בהחלט המצב האופטימלי שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אנחנו רואים בסיים פרופרטי NOI בישראל גידול של כ-4%. זה לא כולל את התרומה כמובן של עזריאלי ראשונים שנפתח במרץ השנה, גם לא את עזריאלי שרונה שהתרומה ברבעון הזה עדיין מאוד מזרית. לגבי הנכסים בארצות הברית, החלק שלהם בפרופוליו שלנו הוא כ-7%. ברבעון הזה אנחנו רואים ירידה של כ-9% ב-NOI של המגזר מול רבעון מקביל אשתקד, כאשר רובו ככולו של הירידה ב-NOI נובעת מהתחזקות השקל מול הדולר. אנחנו כמובן, בנוסף לשיפור בפרמטרים התפעולים שנובעים מהנכסים המניבים, אנחנו שוקדים במרץ וממשיכים בפיתוח וביזום של הנכסים בהקמה שמהווים את מנוע הצמיחה לעתיד. בתום הרבעון הזה קיבלנו טופס אכלוס למגדל עזריאלי שרונה. התרומה ל-NOI, כמו שציינתי, עדיין שולית מאוד, אבל תבוא לידי ביטוי ביתר פט ברבעונים הקרובים. לנוחיות שלכם פרסמנו במצגת, בעמוד 7, את קצב האכלוס של המגדל ברבעונים הבאים, ואפשר לראות שב-12 חודשים הקרובים אנחנו כבר נאכלס לפחות 83% מהשטחים במגדל. במהלך התקופה, תקופת הדוח, אנחנו רואים גידול של 1.1 מיליארד ש"ח בהיקף הנכסים של הנדל"ן, בעיקר הודות להשקעה שעולה על 800 מיליון שקלים בתקופת הדוח, ועליות ערך משיערוך נכסי הנדל"ן בישראל בסכום שעולה על 480 מיליון ש"ח. יובל עדכן על קבלת האישור של הוועדה המחוזית להגדלת הזכויות בפרויקט הרחבת מרכז עזריאלי ובניית המגדל הרביעי. האישור הזה התקבל אחרי ה-30.9, אחרי תאריך הדוח, ולכן עדיין לא קיבל ביטוי מלא בשמאויות של החברה. כמובן שאישור זה יקבל ביטוי בשמאויות הבאות שנכין במסגרת הדוחות השנתיים לשנת 2017. שיעור היוון הממוצע לנכסי החברה המניבים לא השתנה, הוא עומד על 7.6%, דומה לרבעון הקודם. לאחר גיוס חוב של כ-1.3 מיליארד ש"ח שבוצע בתום הרבעון הראשון ומחזור חלק ניכר מהלוואות החברה, ניתן לראות כי הריבית הממוצעת של החברה עומדת על כ-1.7%, מח"מ החוב הוארך ל-4.6 שנים. שימו לב שהפחתת אחוז הריבית, אם אנחנו מסתכלים על היקף חוב דומה להיקף שאנחנו רואים ל-30 לספטמבר, כלומר בערך 8.8 מיליארד ש"ח, נתרגם את הפחתת הריבית להיקפים שנתיים, אנחנו מדברים פה על חיסכון של כ-48 מיליון ש"ח בהוצאות הריבית של החברה. אנחנו עומדים על יתרת מזומנים ופקדונות לתום הרבעון של כ-1.3 מיליארד ש"ח. סך היקף הנכסים הלא משועבדים של החברה עומד על מעל ל-20 מיליארד ש"ח, מהווה כ-70% מנכסי החברה. אני מזכירה לכם שבמדד ה-FFO אנחנו כוללים את כל הוצאות הריבית של החברה. זאת אומרת שהוצאות ריבית בגין הלוואות שמימנו גם נכסים בהקמה שעדיין לא מניבים לנו ל-FFO, וגם כמובן את יתרת המזומנים והפקדונות של החברה, נכללת ומופחתת מה-FFO. בתחשיב גס ככה מדובר על מעל ל-4.5 מיליארד שקלים של הלוואות שעדיין לא באות לידי ביטוי בהכנסות ב-FFO, אבל כן באות לידי ביטוי בהוצאות, כך שזה סכום לא מבוטל בריבית ממוצעת שדיברנו בערך 1.7%, זה 20 מיליון שקל לשנה שמופחתים מה-FFO. כמובן שהמשמעות היא שברגע שאותם הכנסות מהפרויקטים ביזום יקבלו ביטוי וייכנסו לתוך ה-FFO, הם כבר ייכנסו בברוטו, לא תהיה הפחתה נוספת של הוצאות ריבית ב-FFO. החוב נטו למאזן הוא כ-25%, ויחס ההון העצמי למאזן הוא כ-55%, מאוד דומה לרבעונים הקודמים. הכנסות המימון של החברה הסתכמו בכ-58 מיליון שקלים ברבעון, לעומת הוצאות של 50 מיליון שקלים ברבעון המקביל. הגידול נובע בהכנסות, נובע משני רכיבים עיקריים. הראשון, במהלך הרבעון מכרנו כ-17% מהחזקותינו במניות בנק לאומי. ירדנו בשיעור החזקה מ-4.2% ל-3.5%. בגין המחירה רשמנו רווחי מימון של כ-75 מיליון שקלים. צריך לשים לב שרוב הרווחים האלה זה בעצם ניוד מרווחים שנרשמו בעבר ברווח הכולל, וכעת נוידו לרווח הנקי. הדבר השני זה נהננו מהכנסות מימון בגלל ירידת המדד. אני מזכירה לכם שברבעון הזה המדד ירד ב0.5%, ברבעון המקביל הוא עלה ב-0.4%. צריך לשים לב, כשהמדד יורד, אז אמורים לרשום באמת הכנסות מימון על עליית המדד, אבל בחלק ניכר מההלוואות שלנו, המדד היום נמצא במדד יותר נמוך ממדד הבסיס כשלקחנו את ההלוואות. ולכן בעצם אנחנו לא יכולים לרשום את מלוא הכנסות המימון מירידת המדד. כמובן שכאשר המדד יעלה ויגיע עד למדד הבסיס חזרה, לא נצטרך לרשום את הוצאות המימון האלה ונוכל לקזז את אותם הכנסות שעדיין לא נרשמו. מדובר בסכום לא מבוטל, מדובר בכ-30 מיליון שקלים של עליות מדד בהמשך שלא נרשום בגינם הוצאות מימון, כי עדיין לא רשמנו את הכנסות המימון בגין הירידות. הרווח הנקי הסתכם הרבעון לכ-263 מיליון ש"ח בהשוואה ל-279 מיליון ש"ח אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהתאמות לשווי הוגן שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד. אני מזכירה לכם שהשלמנו את רכישת הקרקע של פרויקט עזריאלי טאון ברבעון השלישי של 2016, ולכן נדרשנו לבצע שמאות לראשונה. בדרך כלל אנחנו לא מבצעים ברבעון השלישי שמאויות, מעדכנים שמאויות. אם ננטרל את השפעות התאמות שווי הוגן, כמובן נטו ממס, הרי שהרווח הנקי לתקופה גדל מ-184 מיליון ש"ח לכ-287 מיליון ש"ח, גידול של כ-56%. ההון המיוחס לבעלי המניות בתום הרבעון כבר מגיע ל-15.9 מיליארד שקלים, גידול של כ-1.3 מיליארד ש"ח בהשוואה לתום הרבעון המקביל אשתקד. וכעת נעבור לשלב השאלות והתשובות.
תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מישי ססון מבנק ירושלים ברוקראז'. ישי, בבקשה.
אהלן, בוקר טוב. שאלה ראשונה זה בנוגע ל-FFO, כשמסתכלים על הנתונים של הרבעון הזה ביחס לרבעון הקודם, רואים שהייתה ירידה ב-FFO גם כאשר מנטרלים את הפעילות של הדיור המוגן. יש ירידה של משהו כמו 5 מיליון שקלים, למיטב ידיעתי, שזה כ-2%. אז קודם כל, מה הסיבה לזה? זה דבר ראשון. והשאלה השנייה, יובל, אתה דיברת על הנושא של הפדיונות, ואמרת שאתם מתייחסים לחודשים ספטמבר ואוקטובר כמקשה אחת. ובכל זאת, אם אתם עדיין יכולים לומר מה היה הגידול בפדיונות, רבעון מול רבעון, כי בכל זאת המתחרים שלכם וגופים אחרים מדברים על רבעון מול רבעון, ובסופו של דבר צריך להסתכל על הכל כהשוואה של חברה אחת מול חברות אחרות.
טוב. תודה על השאלות. לגבי ה-FFO, התשובה היא שיש גידול. הניתוח שעשית אינו נכון. הדיור המוגן תרם לנו ברבעון הקודם 15 מיליון, ברבעון הנוכחי 5 מיליון, כלומר הפער הוא 10 מיליון. כשמנטרלים את ה-10 מיליון האלה, יש גידול ב-FFO בין הרבעונים של כ1.5%, שזה בהחלט גידול יפה, בין רבעונים. לא לעומת רבעון מקביל. אם משווים לעומת רבעון מקביל, מדובר על גידול של כ-14%.
אבל רגע, אבל כשאני מסתכל בנתונים שלכם, אם אלא אם כן פספסתי פה משהו, אני רואה ברבעון הזה 5 מיליון שצריך להוריד מהדיור המוגן, וברבעון הקודם 7 מיליון, זה מה שכתוב בטבלה של ה-FFO, אלא אם כן אני מפספס פה משהו.
לא, אז או שאתה מפספס או שמשהו לא מובן לך, אוקיי. נסביר לך אחרי זה, הנתונים הם... אוקיי. 5 מיליון ו-15 מיליון. אלה הנתונים, ולכן יש גידול, כמו שאמרתי, של 1.5% לעומת רבעון קודם, ו-14% לעומת רבעון מקביל. דרך אגב, לעומת הרבעון הראשון של 2017, הפער הוא של 16 מיליון שקלים, ולכן יש לנו גידול של 4% לעומת הרבעון הראשון של 2017. כלומר, אנחנו... בעלייה מתמדת והדרגתית ויפה ב-NOI של, ב-FFO שלנו, והנתון שניתח, הדרך שבה ניתחת את זה, נדבר לאחר מכן ונסביר לך למה בעצם זה לא נכון. לגבי השאלה השנייה, הפדיונות, קודם כל אני חושב שצריך להסתכל על זה בצורה שבה הצגנו את זה, אני חושב שזו הצגה הרבה יותר נכונה מלהשיג את זה ברמה הרבעונית, כי באמת, כמו שאמרתי, הייתה הסתה בין החגים. אבל בכל זאת לשאלתך, אין לי את הנתון המדויק, אבל אני יכול להגיד שאם מסתכלים רק על הרבעון ורק על שלושת החודשים, אנחנו פחות או יותר נראה שהרבעון יסתיים ללא שינוי.
בסדר גמור. 100%, תודה.
השאלה הבאה מדוד גבאי מאקסלנס. דוד, בבקשה.
היי, יובל ואורית. ואירית, ברכות על התוצאות. השאלה שלי שוב מתמקד בעניין של הפדיונות סוחרים, ואתה ממש נגעת בעניין הזה של משהו שקצת שטוח. איך אתה מאפיין את סוג הסוחרים שאתם רואים את ההתמתנות כמו שאתה מגדיר אותה?
אני חושב שההתמתנות מגיעה ברשתות אופנה, לא בצורה משמעותית, לא ברשתות המובילות, אבל לעתים ברשתות בינוניות וקטנות אנחנו רואים איזשהו שינוי מסוים. לעומת זאת אנחנו רואים גידול בפעילות של המזון, בפעילות של הבילוי. וכמובן שיש מגזרים נוספים שבסך הכל אנחנו לא רואים שינויים מהותיים לכאן או לכאן בהם. אם זה בתחום הפארם ואם זה בתחום המתנות וכולי.
אוקיי, כשאתה מדבר על רשתות אופנה, אתה יכול להבדיל בין רשתות בחול או high fashion, middle to high fashion, או fashion שהוא קצת יותר זול?
אנחנו, כמו שאתם יודעים, רוב רובם של הסוכרים שלנו ושל הנכסים שלנו מאופיינים בכך שזה בעצם נותן מענה לכלל האוכלוסייה, ואנחנו לא מייחדים את הקניונים שלנו פרט לנכס אחד שאנחנו כך מנסים לעשות לפחות בשרונה, אנחנו לא מייחסים אותם לאיזו אופנה טלית וכו'. לגבי האופנות עצמם, אז כמו שאמרתי, ברשתות המובילות, בפעילות של רוב הרשתות הבינלאומיות, אבל לא כולם, כי כמו שראינו גם שם יש תנודות, אנחנו רואים סך הכל תוצאות יפות. כשאנחנו מסתכלים לרשתות יותר קטנות ובינוניות, אנחנו לעתים רואים גם מקומות שבהם יש ירידה בפדיונות.
אוקיי, ושאלת המשך, תמש, נגעת במשרדי ובאמת החוזקה שם. אתה יכול לדבר על המרווחים של החוזים שנחתמו לאחרונה וכמה היה הטרנאובר באותם חוזים?
אם השאלה לגבי שכרי הדירה, שכרי הדירה אצלנו לפחות בתל אביב עלו בעשרות אחוזים, עשרות אחוזים. בהרצליה יש עלייה יפה, בראשונים יש לנו השכרות יותר יפות מהמתוכנן לאחר החלוקה למשרדים יותר קטנים ולאחר ששינינו את הגישה, בהחלט תוצאות מאוד יפות. בחולון אנחנו עשינו ניסיון להעלות את שכר הדירה בצורה משמעותית, סך הכל זה הצליח פחות, ולכן החלטנו ברבעון הזה, עשינו איזשהו מהלך לקראת אמצע הרבעון, להעלות את השכר דירה ביחס לעבר בצורה קצת יותר מתונה, ובהחלט היו לנו השכרות של כ-2,500 מטר, ואנחנו רואים גם התעניינות כבר ברבעון הרביעי, התעניינות גדולה, ואני מעריך שגם שם אנחנו נגמור את ההשכרות. סך הכל זאת התמונה לגבי האזורים שבהם אנחנו פעילים בצורה משמעותית. ברור שיש לנו פעילות גם במקומות אחרים, ואתם יודעים, מקיסריה ועד ירושלים ודרך באר שבע ודרך פתח תקווה, בכל מיני מקומות אחרים, אבל סך הכל הפעילות שם אנחנו מאופיינים בתפוסות של 100%, כמעט ללא תחלופות, והפעילות שהיא יחסית זניחה.
אוקיי, תודה יובל ובהצלחה בהמשך הדרך.
תודה רבה.
השאלה הבאה מעומר וונש ממגדל. עומר, בבקשה.
שלום, רק רציתי לאחל ברכות להמשך הדרך ושתמשיכו עם התוצאות.
תודה רבה עומר, תודה רבה. תודה רבה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר יובל ברונשטיין לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5938. החל מבעוד כשעתיים, מר ברונשטיין, בבקשה.
תודה לך, ושוב לסיכום הרבעון הייתי אומר שהתוצאות הן תוצאות מאוד טובות, פעילות בקניונים בהחלט טובה, פעילות במשרדים טובה גם כן, וככה בשאר מגזרי הפעילות שלנו, כולל בראייה קדימה, יש לנו פעילות יזום עצומה שתיתן לנו הרבה מאוד מנועי צמיחה על השנים הקרובות, לצד המשך השיווק של נכסים שסיימנו אותם, אם זה בשרונה ואם זה בראשונים, שבהחלט ייתנו לנו תמורות יפות בשנה ובשנתיים הקרובות, כך ש כפי שהיה בעבר, כך אני מאמין גם יהיה בעתיד. החברה הזאת, למרות גודלה ולמרות העוצמה שלה, פועלת ללא הפסקה בצורה דינמית להגדיל את הפעילות שלה, בעיקר במדינת ישראל ובעיקר באזום. וכפי שהצלחנו עד עכשיו לאורך הרבה מאוד שנים, אני מעריך שיהיה גם בעתיד. בנימה אישית, מספר מילים ועכשיו עולה החיוך על פניי. אני רוצה להודות לכם, לכל האנליסטים, שסיקרו את החברה הזאת בתקופתי, בעצם מאז שהחברה, אני נמצא פה 11 שנה, חברה ציבורית במשך 7 שנים. יש מספר אנשים שגם מלווים אותה מאז שהנפקנו את החברה, מאז 2010 במשך 7 שנים. אני חושב שאתם עושים עבודה מקצועית, אני חושב שאתם עושים עבודה טובה, אני חושב שאתם עושים עבודה מעמיקה. אני לפחות נהניתי גם מהאינטראקציה בשיחות ועידה, אבל בעיקר מהאינטראקציה במפגשים שהיו לנו, אם זה במפגשים הרחבים ואם זה במפגשים המצומצמים שהיו, ולהערכתי היה לי עם כל אחד מהאנשים שנמצאים בשיחת ועידה פה, גם מפגשים מצומצמים בבתי ההשקעות עצמם, ולעיתים בכנסים כאלה ואחרים. אני הולך אמנם לדרך אחרת, אבל החברה נשארת פה והחברה היא מדהימה, ואני חושב שנבחר מנכ״ל מדהים לחברה, אייל, יושב פה לצידי. אני חושב שהוא עשה עבודה מדהימה בסופרגז ולפני זה במקומות שבהם הוא היה. אני מאוד מאמין פה, אני מאוד מאמין בהתאמה שלו לחברה, ואני חושב שהוא והחברה ביחד יצליחו לקדם את החברה הזאת עוד הרבה יותר מההצלחות שהיו לנו בשנים האחרונות, גם בגלל שהחברה היא חברה טובה וגם בגלל שאייל להערכתי יהיה מנכ״ל מצטיין. אז תודה לכולם, וברבעון הבא יהיה דובר חדש. להתראות.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.